חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום רב, אני שי גולדן, ואני היום השוטר הטוב. ברד סטיבנס מהניו יורק טיימס, אחד הפובליציסטים המובילים בעיתון, פרסם הבוקר מאמר מעניין ומפתיע מאוד, לשפשף את האוזניים ולא להאמין. אריה, שים לב. כך כותב ברד סטיבנס. יש סתירה צורמת בהאשמה לפיה ישראל מבצעת ג'נוסייד בעזה. אם ממשלת ישראל באמת מבקשת לחסל את תושבי עזה ברצח עם, מדוע היא לא פועלת באופן שיטתי בהרבה? למה התוצאה איננה הרג המוני בהרבה? מדוע למשל מספר הרוגים הוא כמעט 60 אלף לפי משרד הבריאות בעזה הנשלט על ידי חמאס, שאינו מבחין בין לוחמים לאזרחים, ולא מאות אלפים כפי שהיה מצופה אם מדובר היה באמת ברצח עם? ישראל הרי הייתה יכולה להפציץ בלי התראה מוקדמת, במקום להטריע שוב ושוב לתושבים להתפנות לפני תקיפה, ויכולה הייתה גם להפציץ בלי לסכן את חייליה, מאות מהם נהרגו, אך בחרה שלא לעשות זאת. רצח עם איננו פשוט מספר רב מדי של הרוגים אזרחיים. עובדה טרגית שמאפיינת כמעט כל מלחמה, כולל זו בעזה. רצח עם הוא ניסיון להכחיד קבוצה של בני אדם אך ורק משום שהם משתייכים לקבוצה הזו, כמו הנאצים למשל שקטלו יהודים רק בשל יהדותם. כך פעל החמאס ב7 באוקטובר, הוא טבח במשפחות ובצעירים כיהודים, לא משום שירו עליו. זהו רצח עם. אמירות מזעזעות מצד כמה פוליטיקאים ישראליים אינן ועידת ונזה. אין שום ראייה לתוכנית ישראלית מכוונת לחיסול אזרחי עזה, למעשה העובדות מוכיחות את ההפך. הדבר הייחודי בעזה אם כבר הוא הדרך הצינית והפלילית שבה חמאס נלחם, מסתתר ומתחזק את עצמו במנהרות ומונע מהאזרחים להיכנס אליהן בזמן הפצצות. זו טקטיקה שהיא עצמה פשע מלחמה. כן, המלחמה בעזה חייבת להסתיים. אבל כך שתובטח מניעת מלחמה עתידית. לקרוא לה רצח עם בוודאי לא מקדם את המטרה הזו, אלא רק מחליש את משמעותו של המונח שאסור לנו לרוקן מתוכן. עד כאן דבריו, ועכשיו שתי מילים שלי. א', חבל שבישראל לא מתפרסמים מאמרים רבים יותר ברוח הזאת. אם העיתון הכי חשוב של השמאל במערב מסוגל, יש מצב שגם אצלנו זה אפשרי. אולי, אולי, רק אולי, מדובר בתחילתו של תהליך התפכחות והתנערות מגל השנאה העיוור ומעוות העובדות שאוחז במערב. אני לא באמת בונה על זה, אבל שוטר טוב לברד סטיבנס בהחלט מגיע היום.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. על הכביש המתפתל בין רמלה ליריחו שוכן טייבה, כפר נוצרי שלב יחסית לכפרים הערבים שבסביבתו. ובכפר חורבותיה של כנסיית ג'ורג' סנט ג'ורג' מהמאה החמישית כנראה. בשבועות האחרונים דיווחו הערבים כי מתנחלים ניסו להצית מבני דת ובית קברות בכפר. בשבת ביקר שם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, וגינה בחריפות את מעשה הטרור, את הפשע של הצתת הכנסייה, ודרש מישראל לחקור ולהעמיד לדין את האשמים. תקשורת השמאל ופוליטיקאים בישראל הצטרפו לגינויים, וממש כמו כאשר בוגי יעלון ואולמרט קובעים שישראל מבצעת פשעי מלחמה בעזה, איש לא זקוק יותר לחקירה ולבירור עובדות, הנה הישראלים עצמם מודים בפשעים שביצעו, כך גם עם הכנסייה בטייבה. אבל אם אתם מתעניינים, הביטו בעצמכם בתמונות. רואים את הקבי ניצב וברקע חורבות כנסייה, לבנות וצחות בלי סימן פיח. הכנסייה אומנם חרבה, אבל נחרבה לפני מאות שנים, והיא אתר ארכיאולוגי היסטורי, לא הרחק מהכנסייה, שדה בור, ובו סימני מדורה או שריפה בשטח של, אני מעריך, חצי מגרש כדורסל. אז עלילת הדם הזו כבר הייתה באמת מוגזמת, בייחוד כשזה בא מידיד ישראל מובהק כמו הקבי, ולכן המשטרה והכבאות חקרו ומצאו שלא היה שום ניסיון הצתה, ושום כנסייה לא נפגעה, שום כלום. ואם היהודים שלנו לא היו מזדרזים לאמץ את עלילת הדם של הערבים נגדנו, כנראה לא הייתה מתנפחת מכאן ידיעת כזב בינלאומית. לא הצלחתי למצוא מי היה היהודי הראשון שעסק בהפצת העלילה, אבל אני בטוח שאפשר לחקור ולהגיע אליו ולהעמיד אותו לדין, ממש כמו שהקבי ביקש.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי, תגיד, אתה ממש קורא ניו יורק טיימס?
לא, האמת היא שחבר שלח לי את המאמר ואמר לי, תראה מה כתוב בניו יורק טיימס. והלכתי וגיגלתי לראות מי זה ברד סטיבנס. מסתבר שהוא אדם רציני מאוד, כותב שם מאמרים בשנים רבות, אפילו בעל מעמד בכיר, והוא נחשב לאיש שמאל ליברלי, אבל הוא אמר, בוא נה חבר'ה, אתם עושים צחוק מהמילה ג'נוסייד. הוא מאגף אותה משמאל, הוא אמר, אתם מוזילים את המילה הזאת. וכאשר התבצע באמת ג'נוסייד, אנחנו פשוט לא נוכל כבר לדעת, כי אנחנו עכשיו מאשימים צבא שנמנע מלהרוג אזרחים ככל יכולתו, ושהרג רק 60 אלף לפי משרד הבריאות הפלסטיני, כשמתוכם כנראה 30-40 לפחות הם מחבלים.
תגיד, היו טוקבקים על הדבר הזה? תגובות? הוציאו אותו ממחנה השמאל? גירו אותו? מה עשו לו?
הטוקבקים בניו יורק טיימס הרבה יותר מעודנים, בניגוד לטוקבקים, אפילו בארץ, ששם יש גן חיות ממש מזעזע לכל טוקבקים בארץ, אבל בניו יורק טיימס הרבה יותר בפיקוח ובשליטה, אין שם... היו שם כמה, כמובן, יותר מתלהמים, אבל זה לא מתקרב למה שקורה אצלנו. אבל שמע, זה בניו יורק טיימס, זה קיבל את העמוד הראשי, גם באינטרנט וגם בפרינט, מאוד מאוד יפה.
יפה מאוד, הלוואי אצלנו בקרוב.
זה מה שאני אומר, אם יכולים בניו יורק טיימס, למה לא יכולים בארץ? מה, למה לא? אפשר גם.
כי באמת, מיד ינדו אותו מקט השמאל, ולא יזמינו אותו יותר למסיבות, והוא יהיה מוחרם בחרם. יאללה חדשות.
יאללה.
וגם עם אסף נבו ושני רומנו, האורחים והמפיקים, ואחרי השידור, סתיו קורנס.
איזה סתיו קורנס זה. אריה,
טוב,
שבנו. יש לנו כל כך הרבה נושאים, אבי אשכנזי, ממעריב, אז בואו נגיד לו שלום, ונפתח דווקא בנושא השלישי אולי בחשיבותו, שהוא נושא מעצבן קצת. אבי, שלום.
שלום, אבי.
ערב טוב, חברים.
תגיד, 60 אלף כליים נגנבו מצאלים? זה כשאנחנו יודעים שהתופעה הזאת קיימת, אנחנו בזמן מלחמה, ולדעתי בצאלים זה כבר קרה פעם שלישית או רביעית. זה רציני? איך דבר כזה קורה? מבסיס צהל, ואנחנו יודעים מגנב, כן? כנראה גורמי פשיעה עבריינים מהדרום. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות, נכנסים לבסיס צהל, נשקי הרי תמיד יש עליה שומרים, וגונבים 60 אלף כלים, איך זה יכול להיות?
קודם כל, הגנב זה נחקר. הדבר השני, זה שאני יכול להגיד לך שאני, לפני שבועיים בערך, שלושה שבועות, הייתי בצהלים, אבל הייתי באזור, שמשטחי האמונים לכיוון צהלים, מכיוון העיר הזאת שמתאמנים עליה, לכיוון הבסיס.
כן.
ומה שראיתי שם, זה פשוט נחרדתי. אז זה שהם חפרו שם סביב הבסיס תעלה, כדי שכלי רכב לא יוכלו לעבור, של אותם כלי רכב של הבדואים, עשו שם מכשול, כמו שעשו מכשול ברמת הגולן, וכמו שבגבול עזה, אז עשו שם את המכשול הזה גם בעניין הזה, כדי שלא יחדירו. אז עכשיו אני מניח שיבדיקו איך זה קרה, ואם היה שם מעורבות של גורם פנימי שעזר להם, אבל תקשיב, מה שקורה שם זה סדום והמורה, החברה האלה, מצליחים כל לילה להגיע למעלים או לכל מיני התכנסויות של כוחות מחוץ לבסיס בשטחי האימונים, וגובים משם ציוד ואמצעים. ואתה יודע מה? הכלים זה עוד הדבר הקטן יחסית לעומת מה שהם קוראים שם. זה החל מציוד קשר וכאלה במערכות נשק מתקדמות ומערכות ראיית לילה ומה שאתה לא רוצה, מכל דבר הבא ליד. ואתה יודע, ועוד דבר שאני יכול להגיד לך זה שהרבה פעמים כשמסעיות של אמציות של צהל או ג'יפים של צהל יוצאים מציינים לכיוון פעילות כזו או אחרת, החברה לצוודים פרקטורונים או נצלי רכב לרכבים הצבאיים ופשוט גונבים תוך כדי נסיעה את האמצעים שהם רוצים, החל מקלעים וציוד צבאי אחר. הבעיה היא שאין...
ואנחנו יודעים שאסור לחיילים לראות, אסור להם לראות בגנבים.
והבעיה הכי גדולה זה שיש פה מישהו בממשלה שנבחר, כשהוא הבטיח שהוא יביא משילות בדרום. אז הוא הבטיח.
כלי נשק שנגנבים. אגב, כלי נשק שנגנבים, אנחנו שומעים על פעילת מחאה, לא ממש צעירה, בת כ-70 שנעצרה בחשד שהתכוונה לרצוח את ראש הממשלה עם RPG. עכשיו זה משהו מאוד ספציפי. אני לא זוכר שנתקלתי ב-RPG בשוק החופשי. מסתובבים כלים כאלה?
תראה, אם אתה חוזרים לסיפור הראשון, אז אני מניח שאם הייתה פונה לאנשים הרלוונטיים שם, יכול להיות שהייתה מקבלת את ה-RPG, אפילו גם בדגם יותר משופר, אפילו מה שיש בעזה. אבל אני אומר את זה בהומור, כן, יש RPG במחזים של צהל, יש כמות אדירות של RPG. אני, אחרי מבצע חצי הצפון, המחסנים של צה"ל מפוצצים בדברים האלה, אבל תראה, בסיפור הזה פה יש יותר כוונות ופחות יכולות, וגם בגלל זה גם שחררו אותה כנראה למעצר בית. הרי בסוף זה נראה סוג של חובבנות כזאת לארגן את המבצע של חיסול ראש הממשלה. היא פנתה בקבוצת וואטסאפ שבה חברים הרבה מאוד אנשים, וההודעה שהיא פרסימה שם שהיא מחפשת אנשים לפעילות אקטיבית יותר כנגד הממשלה, והדרישות שהיא העלתה שם נגישות לחומר נפץ וידע ויכולות וכושר קרבי, ישר הקפיץ את אנשי השבק ושלפו אותה ועצרו אותה וחקרו אותה.
כלומר, היא לא התכוונה לעשות זה בעצמה, היא חיפשה אנשים מיומנים יותר.
יכול להיות שהיא ביקשה שיאמנו אותה בדירות RPG, אתה יודע, אבל תקשיב,
אתה הראית פעם RPG?
אני לא, אבל
גם אני לא, אין לי, לא הייתי יכול לעזור לה, גם הייתה מבקשת, אבל
כן. אבל אגב, אני ראיתי כחובש במלחמה האחרונה כאלה שניסו לראות תראה כתף ולא בצורה כל כך מוצלחת מה זה יכול לעשות.
אגב, למה היא שוחררה ומי היו חבריה לקנוניה?
אין לה, אף אחד לא אומר כרגע מי החברים שלה לקנוניה, כנראה שזה לא התגבש לכדי באמת תוכנית פעולה.
או שהם הודיעו עליה.
איך?
או שהם דיווחו עליה. אלה שהיא פנתה אליהם, אולי הם אלה שדיווחו.
היא פנתה בקבוצת וואטסאפ שהיו בה הרבה מאוד חברים. ובסוף, כאילו, אתה יודע, היא ניסתה לעשות מה שנקרא בשיטת הדייק, לדוג מישהו שיסייע לה, או יעבוד איתה, או ינסה להגיע אליה, אבל בסופו של יום אנחנו מבינים שהיה פה יותר כוונה ופחות יכולת, וזה לא התגלגל למעשה, מה שנקרא.
כוונה, ואם יש הרבה נשק בשוק ויש אנשים נחושים, זה עלול להגיע חלילה למעשה. טוב, אני שמח שתפסו וחוקרים ויבדקו. היה סיפור מאוד משונה. אנחנו ראיינו את בן משפחתו השבוע של את סביב של עמית כהן, סמל ראשון עמית כהן מגדוד 13 של גולני. והוא אמר שהילד נפל בגלל מהלך פוליטי, אבל אנחנו שומעים שהיה שם סיפור משונה שקצינים ניסו להפעיל רחפן אזרחי לראות אם הוא יודע להטיל חומר נפץ. מה הדבר הזה?
יש, מה שאני מבין זה שהחבר'ה גם הבחור שנפצע וגם הבחור שנהרג, כהן, זכרונו לברכה, הם היו אנשי צוות הפעלת רחפנים של הגדוד כנראה, היה להם יכולת להפעיל רחפנים. עכשיו, לצד יש שם לא מעט רחפנים, סוגי רחפנים, חלקם לניטור, לנסות לאתר פעילות של חבלים. אגב, זה מוכל בצורה כמעט בכל יחידה היום בצד יש את זה, ויש גם רחפנים מסוג מסוים שהוא מבצע הטלה. מה שאני מבין, והנחת והידע שאני הבנתי, זה שתוך כדי הפעלה של הרחפן שאמור להטיל חומר נפץ, חימוש, מה שנקרא, סוג של חימוש, סוג של כמו רימון יד, הראה תקלה, כנראה תקלה טכנית, שגרם לפיצוץ המטען, את אותו רימון, בטרם הזמן, בתוך המבנה שבו היו נמצאו שני החבר'ה. כרגע בצד בודקים את זה לעומק, להבין מה גרם לזה. כאילו, הרחפנים האלה הם כמעט בשימוש יומיומי כל הזמן, כאילו, בכל היחידות של צה"ל. אין פה בכלל שאלה בעניין הזה. זה כלי שמציל הרבה מאוד חיים, הוא נותן יכולת טובה מאוד למפקדים ולפחות לראות רחוק, לראות במקומות שבהם לא תמיד אתה יכול להרים משקפת ולהסתכל, ואתה יכול גם להפתיע את האויב מכיוונים אחרים, כשיש לך את הידע, את התמונה, סליחה, מלאה, שהרחפן הזה מספק, או הרחפנים האלה מספקים, ובמקרים מסוימים גם הם תוקפים כשהם צריכים לתקוף.
כאילו אין לנו מספיק צרות מערבים, אנחנו גם עוללים לעצמנו.
כן, ודובר צהל משתף אותנו בתמונות מאוד נחמדות של אנשי חמאס, אוכלים פירות, אורז, בשר, הוא אכל 5 קערות אורז היום, אחד מהרוצחים.
יש פה בעיה מאוד רצינית, ואתמול בעצם צהל אתמול יצא להתקפה, בעצם ישראל יצא להתקפה סביב הנרטיב שהחמאס מנסה לשדר בימים האחרונים שיש רעב בעזה. החמאס מנסה להציף את הקהילה הבינלאומית כדי להפעיל לחץ על ישראל. הם מבינים שיש התנהלות של מסע ומתן, הם מגבירים את הלחץ בדרך הזאת, ומול התמונות והדיווחים שחמאס מוציאה לרעב בעזה, ישראל בעצם צריכה להדוף את זה. אז קודם כל, ישראל אתמול היה לנו תדרוך של גורם בכיר במערכת הביטחון, שסיפר שכרגע יש 950 מסעיות שחונות בכרם שלום בצד העזתי, אחרי שהם עברו את כל הבידוק, והם אמורות לספק כמזון לפחות לשבועיים וחצי בעזה. שיש בעיה אחת, שהאום לא רוצה לאסוף את המסעות האלה, ולהעביר אותם לתוך רצועת עזה ולחלק את המזון לאותם מקומות. יש לו את הסיבות שלו, חלקם לוגיסטיות, חלקם כנראה שהוא מופעל מדרך כזו או אחרת. והדבר השני זה שצהל במסגרת אותה מלחמת נרטיבים מצליח לשים יד על סרטון שבו רואים את אנשי חמאס סוחטים סעודת מלאכים בתוך אחת המנהרות, מפיצים אותה בעולם, ובתקווה שזה ינסה לרכך במעט את הביקורת על ישראל בעניין הזה.
ואולי גם... האום לא מוכן לחלק מי זה? אונרה? אלו, את אונרה אנחנו הוצאנו מהמשחק.
לא, אונרה עשינו אותם בצד, הם לא שיח מול צהל. יש לאום מספר ארגונים בתוך עזה, שהם אמורים לחלק את המזון הזה בנקודות מסוימות, יש שתי שיטות חלוקה כרגע בעזה. יש את השיטה בעזרת החברה האמריקנית, באותם ארבעה מקומות ריכוז של חלוקת מזון, ויש עוד מקומות שבהם ישראל דוחפת באמצעות אותם מסעיות אספקה לאותם מטבחים מוסדיים גדולים שאין להם נגישות לטענת ישראל לפחות לחמאס.
כן.
אנחנו מדברים על מאפיות ודברים כאלה שהם...
כן.
ושם זה לא רוצה אומוס להעביר.
יפה. אז אבי אשכנזי מעריב, כרגיל, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה, תודה. ונאמר שלום לחירות נמרודי, אמו של תמיר, שחטוף בעזה. חירות, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
איך את מתמודדת עם היו-יו הזה? עם החם קר הזה? מתקרבים, מתרחקים, אולי כן, אולי לא. הנה זה קורה, לא, לא, חכו, זה לא קורה. איך את מתמודדת עם זה?
קשה, קשה מאוד. באמת שלאורך כל התקופה חווינו לא מעט פעמים של יו-יו, כמו שאתה מגדיר את זה. ויש שלב שאתה מתחיל ללמוד... קצת להיות יותר חסין ופחות להסתכל על התקשורת ולחכות עד שיהיה משהו קונקרטי. העניין הוא שברגע שראש הממשלה נפתע לפגוש את טראמפ, התפתחה איזושהי אופטימיות אחרי תקופה מאוד ארוכה. ואמונה מאוד גדולה שטראמפ לא יוותר על סגירת החזית הזאת בדרכו להסכמי אברהם. וממש אמרנו שיצא משם הבשורה. עדיין, כל המומנטום הזה עדיין ממשיך כל עוד צוות המסע ומתן נשאר בדוחה, אז יש המון המון תקווה, וויטקוף עושה את דרכו לאזור, נכון, הוא לא בדיוק יגיע לפה, אבל אנחנו מאוד מאוד דרוכים, וסוחט נפשית כל המהלך הזה, קושי יומיומי להכיל את השברירי מידע שיוצאים, להבין מה נכון, מה לא נכון. אין דרך אמיתית להגן על עצמנו בפני הדבר הזה, כי אנחנו אנושיים ואנחנו הורים ואנחנו רוצים את הילדים שלנו בחזרה, ואנחנו נתפסים לכל שבב מידע שיוצא. לצערי עדיין שום דבר לא ברור.
אולי גם אנחנו אשמים בהקשחת העמדות של החמאס, כי הוא כמעט מוכן לחתום, הוא יתקוף בדרך, ואז הוא שומע מאיתנו את הקולות בכל מחיר, בכל מחיר, בכל מחיר. הוא אומר, אני כנראה קבעתי מחיר זול מדי, מוכנים לשלם יותר?
אני חושבת שתמיד אפשר להגיד את זה על מסע ומתן. אני חושבת שההצלחה של מסע ומתן, לצערי, זה כששני הצדדים מרגישים מופסדים, אבל... זה מאוד קשוח, ואין ספק שברגע שנשארו החטופים האחרונים, מדובר בגברים הצעירים ובחללים שנשארו שם מאחור, חמאס מבין שמצד אחד ישראל אומרת, אנחנו נשמיד אתכם, או אנחנו נוודא שאתם לא תשלטו ברצועה, והם מנסים בכל כוחם להוכיח אחרת. ולכן האפשרות לגמור את הסיפור הזה, ולראות את האחרון החטופים חוזר הביתה, הוא מרגיש לעתים דמיוני. מצד שני, אנחנו יודעים שחמאס, ברגע שינתן אישור לסיום המלחמה, כמובן בתנאים שלו, הם טוענים שאחרון החטופים יחזור הביתה. אז אתה בדילמה, אין סופית. אני מן הסתם לא אובייקטיבית, כן? אני רוצה את הבן שלי בכל מחיר. אבל אני לא חושבת שיש משהו שאנחנו עושים, שהמדינה עושה, שגורם עכשיו לאיזשהו שינוי בעמדות. אני חושבת שמהיום הראשון, כשישראל באה ואמרה, אנחנו הולכים להשמיד את החמאס ולחזיר את החטופים, הסתירה הזאת בין שני הדברים גרמה לבעייתיות מאוד גדולה לסיים את ההסכם. איזה אינטרס יש להם להחזיר את אחרון החטופים אם ישראל מנגד אומרת אנחנו הולכים להשמיד אתכם? אז כן, אז אנחנו נמצאים פה לצערי, הילדים שלנו הם קלפי מיקוח פה עבור שני הצדדים לצערי, ואנחנו
תמיר עכשיו הוא היה בן 19 כשהוא נחטף, הוא כבר בן 21 עוד מעט, או הוא כבר עבר את גיל 20?
לא, הוא נחטף בן 18,
אוקיי.
הוא נחטף בן 18 והיום הוא בן 20,
ועכשיו הוא כבר, הוא חודש לפני 19 אומרים לי שהוא נחטף, אז עכשיו הוא כבר קרוב
כן, חודש אחרי החטיפה. מתקרב
לגיל 20, כן.
מתקרב לגיל 21.
21, סליחה.
נכון, נכון, בנובמבר אמור להיות בן 21. אני לא יכולה אפילו לדמיין בחלומות הכי גרועים שלי, שאני מגיעה לציין יום הולדת שלישי בשבי. אנחנו לא שם, אנחנו בהווה, אנחנו פה, ואנחנו מסתכלים על תרחישים שקורים כרגע, ואנחנו כולנו תקווה, אין ספק שקורה כרגע משהו טיפה שונה ממה שהיה עד עכשיו. צוות המסע ומותן לא היה לפרק זמן כל כך ארוך בדוחה, הוא התקוף עושה דרכו גם כן, אז זה, אתה יודע, זה מעורר המון תקווה. כן. וציפייה, אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין במאבק על עסקה חלקית.
כן.
זה מה שמשאיר לנו בסוף חיים וחללים
נוספים.
שרק אלוהים כן, יודע נכון. איזה מנופי לחץ יישארו לנו נכון. בשביל להחזיר אותם הביתה.
נכון. ואני מבין שעדיין לא ראיתם עוד חיים ממשי מהילד, כן.
לא, חוץ מסרטון החטיפה.
אבל יש לכם אינדיקציה מגורמים בצהל שהוא איתנו?
אין אינדיקציה ברורה על מצבו. ולכן אנחנו מאוד מודאגים. אין ספק שבפרק זמן כל כך ארוך לא לקבל איזשהו סימן חיים מגביר את החרדות, אבל אנחנו עם עיניים פקוחות לתוך הדבר הנורא הזה. אנחנו
כן.
חיים בסרט נוראי.
נורא.
אנחנו מנסים להחזיק את התקווה, אנחנו יודעים שהוא אמור להיות מוחזק לבד. יכול להיות שזו הסיבה שאף אחד לא ראה אותו. אבל גם, אתה יודע, אין אינדיקציות ברורות על מצבו. אנחנו דואגים.
חברות נמרודי, תהיה חזקה.
מתפללים, באמת מתפללים ביחד.
נתפלל לשובו במהרה. תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואנחנו נאמר שלום וערב טוב ליהודה שלזינגר, הכתב הפוליטי של ישראל היום, וחברנו לתחנה. ערב טוב.
שלום חבר,
מה שלום? מה, המעבר פה בנושאים, זה פשוט מדינה משוגעת באמת. כן, קרה. המעבר בנושאים, זה לא יאמן.
המתח בסיאו...
זה מה שנקרא מעבר אחד, חברים.
מעבר אחד. המתח בסיאו, יש הצבעה בסיעת הליכוד, לעצור את הנשימה עד שיודיעו לנו.
יש הצבעה שמתחילה ממש בדקה זו. מתחילה ישיבה בסיעת הליכוד, יש לחיצות ידיים של שר הביטחון בועז ביסמוט. אריה ושי, אל תעצרו את נשימתכם, בועז ביסמוט יהיה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
כן?
באמת שכבר שתי דקות לא נשמתי. עצמך חשאית או לא?
הרגשתי, אריה, הרגשתי עליך שככה, יש לך תעוקה בחזה מרוב המתח, זה טוב ששחררתי לך אותו. בדקות האחרונות גם אביחי בוארון מוציא את ההודעה שהוא מסיר את המועמדות שלו. למעשה נשארו שתי מועמדים.
מלביצקי.
יולי אדלשטיין. כן, מלביצקי הסיר את המועמדות שלו.
מלביצקי גם יצא.
הצבעה גלויה או חשאית?
הצבעה תהיה גלויה. ומלביצקי הסיר את המועמדות שלו קודם אחרי פגישה עם ראש הממשלה, אחרי שהוא קיבל את ועדת הכספים באופן זמני, עד שמוישה גפני יחזור לשם. ועל כן סדר הדברים כעת הוא שיהיה ראש בראש בועז ביסמוט מול יולי אדלשטיין, תנו לי גם פה לשחרר את הנשימה, זה בועז ביסמוט.
תגיד, למה ביסמוט? הוא הכי פחות לא מתאים?
אני חייב להגיד לכם שאני מכיר את הביקורת וכל הדברים, אלא קודם כל בועז ביסמוט הוא חבר ועדת חוץ וביטחון. אך טבעי שהוא היה בדיונים, הוא מכיר את הנושא, הוא מכיר את הסוגיה, יש לו גם איזושהי אוריינטציה ככה, קצת יותר מדינית או פוליטית או איזושהי ארומה של הדבר הזה, אבל קודם כל מלביצקי באמת,
אבל באמת בעבר נבחרו אנשים או שהיו חברי קבינט קודם, או שהיו אנשי צבא בכירים או אנשי ביטחון בכירים, זה פעם ראשונה שמישהו מבחוץ נבחר.
אריה, קרי, בכל ממשלה, תראה, השיטה במדינת ישראל היא שלא רופא עומד בראש משרד הבריאות, לא תמיד מחנך או מנהל בית ספר עומד בראש משרד החינוך וכן הלאה. אני יכול להבטיח לך שגם הממשלה הקודמת, ריידה זועבי, לא הייתה התפקיד הקלאסי לשגרירה. בוא. וניצן הורוביץ, הוא לא היה שר הבריאות עם רקע מתאים.
לא, אם אתה רוצה שנתחיל לעשות רשימה, יש לנו רשימה אינסופית.
מכל המינים ומכל הסוגים, זו השיטה במדינת ישראל. אנשים פוליטיים שזוכים לאמון בבחירות דמוקרטיות, הם מקבלים את התפקידים, ככה זה היה מאז ומתמיד בכל המחנות.
תראה, הייתי 10 שנים חבר ועדת חוץ ביטחון, חלק מזמן משקיף, חלק מזמן חבר מלא, אבל תמיד בוועדת המשנה למודיעין נכנסו אנשים שהיה להם סיווג קודם. לא אנשים שלא היה להם שום סיווג ביטחוני, שלא היו חשופים לסודות המדינה קודם.
אני לא רוצה לפשפש עכשיו בהיסטוריה, אבל בשנים האחרונות, למשל, גם הכנסת הנוכחית, לדעתי מי שחבר שם, לא יודע, ניסים וטורי חבר ועדת חוץ וביטחון, לא בטוח באיזה ועדת משנה, והרקע שלו הוא מעולם הקבלנות לדעתי.
אני מתחיל לפחד ברוורס, כלומר...
כן, אבל עוד פעם, אנחנו עושים עוול, כי אני אומר לכם, זה לאורך השנים, יכול להיות שתגידו, תקשיבו, צריך לעבור לשיטה אחרת, שבמסגרתה ממשלה נבחרת, אבל השרים הם אנשי מקצוע, יכול להיות שזה הדבר הנכון לעשות, אבל לאורך השנים...
השרים תמיד יהיו פוליטיקאים, אבל אותו גוף בכנסת שאמור לפקח מקצועית, מקצועית על הצבא ומערכות הביטחון. אנשים האלה לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות.
אני יכול לאתגר אותך? אם יש משהו שלמדנו מהשיבה באוקטובר, זה שכל האלופים במיל, וכל האנשים עם יודעי הצבא, וכל הגנרלים לשעבר, בחלקם לא מבינים כלום. לא
מופתע. או שמתקרנפים.
כן, אני לא, בוא נגיד אחרי אמיר פרץ ומישה ארנס, ואחרי השיבה באוקטובר, אני לא בטוח שסוגיית הביטחון כדי להפקיד רק בידי גנרלים ואלופים.
לא, 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 בוודאי שלא, בוודאי שלא. אנשים נבונים, והדוגמה הבולטת הייתה יובל שטייניץ, שלימד את עצמו את הסוגיה וידע לשאול את השאלות הנכונות. אני רוצה אנשים שיודעים לשאול. אבל תגיד לי, זהו, החלנו ריבונות ביהודה ושומרון, הכנסת החליטה, או שזה סתם איזה מין הצהרה?
הכנסת החליטה, זו הצהרה דקלרטיבית חסרת משמעות פרקטית, אבל, וגם פה יש אבל מסוים, בעיניי העובדה שכנסת, קודם כל בעיניי העובדה שהכנסת צריכה להצהיר את זה באופן אישי, דרך אגב זה עזוי, זה מופע, זה ברור שזה חלק מדינת ישראל וברור שזה, אבל זו תפיסה אישית שלי. האירוע הוא אחר, נכון שאין פה איזשהו אירוע דקלרטיבי, אבל העובדה שכנסת ישראל מצהירה משהו כלפי חוץ, יש לזה משמעות, למשל. פתאום אני רואה שאנשי שמאל ככה מבטלים את זה באחת. רגע חברים, אתם לא אלה שנבהלים מאוד מכל הצהרה שסמוטריק של חזרה לעזה? בסדר, זו רק הצהרה, אין איזה שום משמעות. למה נבהלים? כי רגע, אתם אומרים, שנייה, יש פה איזושהי הצהרה, יש פה כוונות, אז זה מתחיל רק בהצהרה, ואז זה עובר קדימה. אני מקווה למען ההתיישבות ולמען הביטחון, שההצהרה הזאת היא אבן ראשונה בדרך לעשות דברים יותר משמעותיים. כן צודקים הביקורות שמעבר להצהרה בכנסת, האירוע חיים היום ביוש, צריכים הרבה יותר שדרוג. אי אפשר שיש ניתוקי חשמל, הפסקות מים, וכל מרפסת שאתה רוצה לבנות צריך לעבור דרך מינהל אזרחי ולא דרך גורם אזרחי. יש עוד הרבה עבודה לכל מי שגר בהתיישבות. ההצהרה הזאת היא צעד ראשון.
זה צעד שראש הממשלה מוביל ומנהל מאחורי הקלעים, או שזה איזה התנהלות של חברי כנסת של הליכוד שרוצים לייצר את המהלך הזה?
אני לא בטוח שראש הממשלה צריך להתערב ולא רק לבוא להצביע. זאת אומרת, תראו, אם אנחנו מגיעים למצב גם ליברמן מהאופוזיציה.
כי להחלטה הזאת יש השלכה בינלאומית. אם היא עוברת, יש לזה השלכה בינלאומית, זה משפיע אלינו בינלאומית.
אני חושב שמדינת ישראל בשלב הזה, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח אחרי עזה, שלמה ובטוחה בדבר הזה, והראיה היא שגם ההצבעה של מפלגת ישראל ביתנו בעד הדבר הזה, יש לה משמעויות. כי מבינים את האמירה, האמירה הזאת אומרת, אמירה שבעיניי צריכה להיות obvious. להתיישבות יש אירוע אזרחי, ביטחוני, מדיני, וכן יש להם גם השלכות בינלאומיות, וזה בסדר גמור בשלב הזה.
לגבי ישראל ביתנו יש לזה גם משמעות באופוזיציה, כלומר היכולת שלהם לבנות גשר או גוש מוצק בתוך האופוזיציה, בעייתי.
כן, יש שם בידול מסוים, תראו, האופוזיציה זה בכלל שווה נושא שיחה אחרת לגמרי, יש פה איזשהו ניסיון לבנות גוש אחד שהוא כאילו מיעיר גולן ונעמה לזימי, ועד יוליה מלינובסקי, עודד פורר וליברמן, זה אירוע מאוד מאוד מאתגר, חווינו דבר כזה בממשלה הקודמת, בגלל זה יש איזשהו מהלך של יאיר גולן שאומר, לא רק שאני רוצה להיות זה, אני רוצה להיות הגוש המרכזי בתוך המפלגה, שלא יעשו ממני קרקס כמו בממשלה הקודמת, שבה ניצן הורוביץ נצחק אל מול נפתלי בנט והימין, האופוזיציה שווה שיחה אחרת בנפרד, אבל הביטול היום בהצבעה הזאת ניכר.
עוד נדבר, יהודה שלזינגר.
רדיו 103 FM וישראל היום, לדעתי, ראיתי וואלה או שטעיתי?
בדרך לוואלה.
בדרך לוואלה, מסיים בישראל היום.
בדרך לוואלה.
יופי, תודה שלזינגר.
תודה רבה. תודה חברים, ערב טוב.
מה הדבר המפרסם או דיווחי תנועה? קודם דיווחי תנועה עם סתיו כהונה שלנו ואז פרסומות.
ובשש, ספורט, ב-103 FM.
חזרנו, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר כנסת משה סעדה מהליכוד.
הוצאתם אותי באמצע ההצבעה של העשייה, אז ככה שאני ככה ליד, מסתכל ליד הדלת, ככל שאני צריך לחזור.
אני חשבתי שאתה כבר יודע כמה כמה. תגיד כמה אתה חושב.
כמה כמה. אני חושב שרק יולי יצביע, עוד אחד ימנע, וכל השאר יצביעו עם ביסמות.
וכמה באמת בליכוד חושבים שהטיוטה האחרונה של אדלשטיין טובה, אבל המפלגה יותר חשובה?
לא, אני חושב שזה לא, זה יותר מורכב, לא. אני חושב שלצערי, זה יכול לי גם מרחד וגם ניסיתי לגשר, והפערים הם לא גדולים. אני נכנס להצביע, אני מתנצל, אני חייב
זה בסדר גמור, לגיטימי.
בהצלחה, בהצלחה.
מלאכת קודש. כן, אז אריה, אבל אתה צודק. לא יכול להיות שיש בחדר הזה עשרות אנשים שכולם...
לא יכול להיות שכולם מאמינים...
בדיוק אותו דבר.
שצריך לתת להם להשתמש. לא יכול להיות.
ברור, זה בדיחה.
וזה, כמו תשמע... בהזדמנויות קודמות,
אבל תקשיב,
הליכוד היה יותר חשוב מארץ ישראל, הליכוד היה יותר חשוב מחוק הגיוס.
אז אני אשאל אותך אחרת, היו גם אתה מקרים שנאלצת להתכופף למשמע הצייתית כזאת, ואתה יודע, נאלצת לבלוע הצבעות שלא רצית להצביע.
אני הייתי
בדברים העקרוניים.
אני הייתי באופוזיציה, היה לי קל להיות מורד, ומרדתי בסיעה שלי. באיזה הצבעה על חוק מטומטם לגמרי, על זה שאפשר יהיה לקרוא בנות שהצהירו שקר, שהן דתיות, ואחר כך פרסמו בפייסבוק בגדי ים חושפניים. אני אמרתי, בוודאי שאנחנו תומכים בחוק הזה. אמרו לי בסיעה, לא, אנחנו נגד שירות בנות בצהל. אמרתי, לא מעניין אותי, זה חוק נכון, ואתם לא יכולים להתמוך בשקר. אז כעסו עליי, שלום וערב טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, שלום.
שלום, דווקא לא דיברתי על הרדיו, אבל אתם מקסימים.
לא, לא, הפוסט שלך נגלה לי בעינו, תקשיבי, זה היה באמת...
יש לי אגב דוגמאות.
על הדוכן, סליחה, על הדוכן, סליחה. על הדוכן, זה פשוט נגלה לי בעינו פה. ישבנו פה כולנו ואמרנו, טוב, צריכים לתת לאישה לומר את דבריה, זה לא רציני.
אתם מקסימים. רגע, תעצור רגע בצד שאנחנו ליד המחסום, ויכול להיות שלא תהיה קריטה. אל תדאג, אני עוצרת, רגע, אני ליד על 433, לפעמים יש פה בעוד קליטה, אבל בשבילכם,
זה משתפר מרגע לרגע, מירה.
אני עומדת בצד בכניסה לכלא עופר.
תגידי, אתם...
בקיצור, לא דיברתי עליכם, אבל דיברתי באופן כללי, כן, יש
בעיה אמיתית. בסדר, עכשיו כנראה ביסמוט יבחר ואדלשטיין לא, ומה, אתם תחרימו את ישיבות ועדת חוץ ביטחון?
קודם כל בואו לדייק, תעמוד פה, תעמוד כאן.
כן, כן,
נכון.
אדלשטיין
הודח, אין לנו ויכוח על המינוח.
יפה, הוא הודח בגלל שהוא היה ילד עם האצבע בסכר וניסה למנוע השתמטות המונית. זה עלה לנתניהו באופוזיציה בתוך הקואליציה. כל כנס הקיץ כולו, פשוט חשוב לתת את כל התמונה, כל כנס הקיץ הלך לפח. מחודש מאי, אריה, את אומרת רגע לך, שנייה רגע, אומרת לך כחבר כנסת, לא היה באף יום רביעי חקיקה, וכל הניקוי שולחן הלך לפח. צריך לומר את זה בזבוז כספי ציבור שלושה חודשים. עכשיו,
אבל אתם תחרימו את ישיבות ועדת חוץ וביטחון?
קודם כל זה צריך להגיע לוועדת כנסת, שגם שם יש בעיות, ובוועדה לביטחון לאומי. עד ההצבעה על הוועדה, על על בחירת היור, בוודאי שחברי האופוזיציה יהיו שם, וכמובן ננסה לטרפד את המהלך כבר בתוך ועדות הכנסת. עוד לא תמו הדרכים, ויש עוד דרכים. עכשיו, לגבי הדיונים בחוק עצמו, אנחנו חושבים שזה מהלך לא לגיטימי, אני חושב שזה מהלך שאפילו מצריך עתירה לבגץ על העניין, ולכן אני מציעה לחכות ולראות. כרגע, ברגע שאתה לוקח חלק בזה, אתה נותן בעצם לגיטימציה לדיונים על חוק השתמטות.
אבל לא, זה אבל, נכון אבל, לכל אבל... חוק, גם לחוק התקציב זה נכון, אתם יכולים לא להתווכח עליו, כי הוא חוק רע, אבל אתם בדרך כלל משתתפים בדיונים כדי לתקן אותו.
כן, קודם כל צריך לזכור שהיו דיונים על חוק, היה קרוב לדעתי 40 דיונים, אל תתפסו אותי במספר, על מתווה לחוק הגיוס. היו דיונים, כן? זה נקרא, אגב, כל הזמן מדברים על גיוסים של אזרחים אחרים, אבל מדובר רק על הסדרת, החוק להסדרת בני הישיבות, אוקיי? היו דיונים, והנציגים של אקה הגיעו במשרד הביטחון, ובאמת קיימנו כבר דיונים מהותיים. החוק כבר אמור להיות מוכן. הבעיה שטיוטת החוק, שאף אחד מאיתנו לא ראה, אלא שיולי הציג לחרדים, כל הדבר הזה כבר דובר, תבינו, כבר נעשו דיונים. פשוט ברגע שהם ראו את זה, זה לא מקובל עליהם, כי אין שם סנקציות.
השאלה היא...
מבינים? השאלה היא... החוק די מוכן, אם אתה שואל אותי על דיונים על החוק.
אז זהו, אז השאלה אם בעצם ביסמוט עומד להיות חותמת גומי, להעביר את זה למליאה, המליאה תצביע ושלום על ישראל, ככה נגמר
את החוק הזה, לא.
כן, כן, את ה...
אז אני רוצה להפתיע אתכם, ואני רוצה ללמד זכות על ביסמוט, כי הוא חבר שלי.
אוקיי.
הוא ברמה האישית. חברים, גם דיברנו אתמול ארוכות. ואני אמרתי לבועז דבר אחד, הבת שלך לוחמת קרבית. אתה זה צריך להסתכל לה בעיניים, ולהגיד לה, נתתי עכשיו השתמטות לעשרות, עשרות אלפי בני ישיבות. אני רוצה שאתה תסתכל ללוחמי המילואים, ללוחמי הסדיר. אתה צריך להיות כן עם עצמך, אם זה מה שאתה רוצה לעשות, אם לאפשר את השחיקה המתמדת של הלוחמים, שלא להקל עליהם. אני מאוד מאוד מקווה שהוא יבין את האירוע.
אני מקווה, אני מראש נותן לו אשראי. גולי אשראי אמר לוי אשכול. תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי, ואנחנו חוזרים לשיחה עם חבר הכנסת משה סעדה, שהיה צריך לרוץ ולהצביע.
רגע, יש תוצאה? אז יש תוצאה, יצאת מהמגרש ממש, תן לו את התוצאה.
29-4.
4?
כן, 4.
מי זה 4?
מי 4 האמיצים?
אני חושב, לא, זה לא אמיצים, תראה.
אמיצים, אמיצים, זה נגד שרון, נגד
שרון, כן.
בוא נחזור ככה, הרי ראש הממשלה ואופיר כץ, שבראש הקואליציה, לא היה להם מועמד אחר מלביצקי, היה להם מועמד אחר, ואני באופן אישי הרצתי את ביסמוט, נגד עשייה, ואני שמח שהוא זכה. כמעט הגשנו גם עתירה בעניין הזה, זאת אומרת, אנחנו הלכנו, כי חשבנו שצריך מישהו, שיש לו ניסיון ביחסי חוץ, יש לו ניסיון בביטחון ובמש מודיעין, וגם שיודע לגשר ויודע בסוף, המטרה שלי בסוף, להביא חוק גיוס טוב, וחוק גיוס שמגייס.
הלו, תשמע, אחת מהשתיים, או שנכנעים לחרדים, או שנופלים. זה המצב, אם אתה נכנע לחרדים, תעביר חוק. אם אתה לא נכנע לחרדים, אתה אף, מדיחים אותך.
לא, היה את המדווה של תרום המלחמה באיראן, שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר, אבל הוא מדווה סביר, הוא היה מדווה כללי, כמו אתה יודע שעושים תוכנית כללית, ואז יש תוכנית פרטנית, והיה צריך לפרט אותו לפרוטות, בא יולי, פרט אותו לפרוטות, והיה צריך להעלות את זה לוועדה.
וגם הוסיף תנאי שאני רוצה לדעת, שאלה שלומדים באמת באים לישיבה, וזה אמרו, לא יעלה על הדעת, אנחנו רמאים.
לא, לא על זה, זה לא נכון, זה לא על זה היה ביטוח. הוא ביקש ביומטרי, אפשר גם להגיע להסכמה אחרת, לא על זה נפל, זה נפל על שני דברים, קודם כל הוא לא הסכים לעלות את זה לוועדה, שזה מהלך לא פרלמנטרי, מי כמוך יודע, אין דבר כזה שאתה לא מעלה לוועדה, גם שאתה יושב ראש,
אבל לא בגלל זה הדיחו אותו, הדיחו אותו כי החרדים פרשו, החרדים אמרו לא רוצים.
לא, החרדים לא בגלל את הראש שלו, אני אומר לך, שאפשר היה להגיע לפשרות, ואני ביומיים האחרונים גם ניסיתי לנסות
לפשרות. אז אם החרדים לא ביקשו, אז אם החרדים לא ביקשו את הראש שלו, אז נתניהו ביקש את הראש שלו.
מי ביקש? ראש הממשלה, ראש הממשלה.
מי ביקש את הראש שלו?
אני, ראש הממשלה. ראש הממשלה, ונגיד לך למה, כי בגלל שהוא נסכים להעלות את החוק, שאם אתה מעלה את החוק, אפשר להסתייג. אתה יושב ראש הוועדה חושב א', הליכוד, עושיות אחרות, יכולת לחשוב ב', וזה לגיטימי, זה הסתייגות. הוא מנע את המהלך הזה. ואז למעשה נוצר חוסר אמון. בא ראש הממשלה, אומר, אני רוצה לפתוח מחדש ולנסות מההתחלה, להתחיל מחדש ולנסות לייצר אמון, ואולי על המתווה שיולי בנה אותו, צריך גם להודות לו, על המתווה שיולי בנה, המתווה הכוללני.
השאלה היא כמה שנים זה ייקח, ואם בינתיים יופעלו סנקציות, יכניסו לכלא, יעצרו את העריקים.
מעצר וזה, זה לא ריאלי, זה אמירות נבובות, כי אי אפשר לעצור 80 אלף איש. זה סתם סיסמאות, אין לנו מקום בכלא, בוודאי
שכל לא... אבל 8,000 אפשר לעצור? בוא נראה אותם אחרי ה-8,000 הראשונים.
לא, אז אני רוצה להגיד לך, אין לנו מקום בכלא, הם מחבלים. כל יום קולטים מחבלים.
מי אמר צריך כלא? אולי מאהל טוב גם?
לא, לא. אתה יודע שאי אפשר, יש זכויות, מי כמוך יודע, אסור, אפילו צריך להגדיל את התא. יש, על מזרן כפול קיבלנו אישור חריג.
100%, אבל זה לא חייב להיות מבנה קשיח.
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך, הדרך היחידה...
אתה לא חושב שהם יחפרו מנהרות?
לא, לא, הדרך היחידה שצריך לעשות זה שלילת התוות. לא שירת, לא קיבלת. זה יניע את הפרט לפעולה. זה מה שצריך לעשות.
אבל זה רק עוד שנתיים.
לא, לא עוד שנתיים. אפשרי עכשיו. ונכין את זה על כולם.
גם לזה מתנגדו,
אנחנו לא שם. לא, אני אומר לך שזה, יש נכונים בשיח. למה הם נכונים? לא כי הם רוצים. כי כרגע המצב בלי חוק, כפי שאתה יודע, הם מפסידים כל שנה מיליארד שקל. כי כל בני הישיבות, מגיל 18 עד גיל 27, מקבלים אפס. כל המעונות ילדים, 10,000 בתי אר, שקיבלו מעונות ילדים, 5,000 ל-6,000 שקל, מקבלים אפס. הסנקציות האלה, שהן כבדות עליהן, גורמים לפשרות. אני מקווה שנצליח לחוקק חוק טוב, והיה ולא, הסנקציות יימשכו.
גם אני מקווה, חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה לך. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
שבנו עם אלף ושני במילואים אורן זיני, מפקד בסיס האימונים בצהל לשעבר, ועוד שלל דברים והישגים גדולים שהוא עשה בצהל. שלום, אלוף משנה זיני.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תסביר לי את מה שאני מנסה להבין מרגע שמעתי את הידיעה הזאת. איך יכול להיות שבפעם, אני לא יודע כמה, שלישית, רביעית, מצליחים להיכנס לבסיס צהל, לנשקיה, שהיא מקום של פעם האחרונה שאני הייתי בצבא, הם, זה מקומות שמאובטחים, אפילו כהלכה, ולגנוב 60 אלף כדורים מתחת לאף של חיילנו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות?
אין שום הסבר שמניח את הדעת. בוא נאמר ככה.
איך זה יכול להיות?
מפקד מרכז האימונים באש בצהלים, וגם אז חווינו לא מעט אירועים מביר הדאג', שיש שם לא מעט מרחבים שה... חבר'ה הבדואים, הם מזה הם מתפרנסים, קודם כל שאנשים צריכים להבין. זו הפרנסה שלהם. הם כל היום מסתובבים עם הטרקטורונים האלה הקטנים, סביב כוחותינו, ובתקופתי גם היה אירוע, שתוך כדי נסיעה של רכב צבאי על הכביש, הם פשוט נצמדים אליו, מטפסים על הרכב תוך כדי נסיעה, זורקים כל מיני תיקים ואמצעים, ובורחים. עכשיו, זו צרה צרורה. אני זוכר שגם
אורן, דיברנו על זה. אם יהיו הוראות פתיחה באש שיאפשרו למי שמסתובב בשטח אימונים ומנסה לגנוב נשק לירות בו. חוק שי דרומי מורחב לאזור צאלים.
אגב, אני אומר שבתקופת, אני זוכר שבתקופת, אני לא יודע מה קרה מאז. אבל בתקופתי, אלוף פיקוד הדרום, התיר בזמן שמזהים התקרבות לנסות לגנוב או אמל"ח או משהו בסגנון, הוא אישר פתיחה באש ברך ומטה. נועל מעצר חשוד שמסתיים בירי ברך ומטה. זה היה תקדימי. יכול להיות שמאז שינו את זה, אבל אני זוכר שלאור כמות הגנבות שהיו,
אבל אתה לא האדם הראשון, אתה לא האדם הראשון שמתאר לי את הסיפורים האלה שהם חגים ממש כמו להקה.
הם מתפרנסים מזה.
אז המשטרה יודעת את זה, אתה יודע את זה, אני יודע את זה, אני לא מצליח להבין. אני לא מצליח להבין למה אי אפשר לעצור את הדבר הזה.
אני זוכר שבתקופתי הבאנו את יחידות מיוחדות שביצעו פעילות בתוך ביר הדאג', וזה מה שאני ממליץ למפקדים היום לעשות, חד משמעית. אם אנשים ירימו ידיים ויגידו זה מתת גורל מה שנקרא, אז זה יימשך. ברגע שמפקדים לוקחים את הדברים האלה לידיים, רואים בזה כאיום משמעותי על כוחותינו, איום משמעותי על אמצעי לחימה. הדבר הזה גם משתמשים בו לא רק לצערנו הרב, לא משתמשים בו רק לפלילי. אגב, פלילי יכול גם לפגוע בחפים מפשע.
נכון, תגיד, אם היו מעמידים לדין את מפקד צהלים היום והוא היה יושב 7 ימים בכלא, זה היה עוזר או לא?
או לפחות מודח לאלתר. מוזמן מחר לאלוף הפיקוד, תודה רבה, להתראות.
אני לא רוצה להיכנס עכשיו
לא, אני לא מדבר אישית, אני מדבר באופן עקרוני.
אז אני אומר, ברמה העקרונית, זאת מכה, צריך לטפל בה מהיסוד, ולא להתבייש, להכניס גם כוחות, אנחנו בטוחים שכוחות מיוחדים, זה רק ג'נין ושכם. לא, גם במרחב הזה של כל הפזורה הבדואית, שהיא עוינת, הם גונבים גם רכבים, ולצערי גם המלח, הם צריכים לקבל ענישה חמורה, ברגע שתתקבל החלטה, גם על ידי דרג צבאי, וגם על ידי דרג משטרתי, צריך לנקוט בפעולות הכי חמורות שיכולות להיות.
הקרקס הזה בדרום נמשך כבר שנים. זה קרקס פשוט.
גם בבית תימן, ששם יושב במפחד גבעת, לצערי הרב, אתם צודקים, זו מכה, ואין דרך לטפל בה, אם לא גם בענישה חמורה, וגם בפעילות מבצעית, כמו שמדובר במרחב אויב.
אלוף משנה במילואים אורן זיני, תודה רבה לך.
תודה
רבה.
חרפה, חרפה הדבר הזה, פשוט חרפה.
כן, אני אספר לך בהזדמנות מה שהיה לנו בביקור בצהלים, מה ביקשו מאיתנו. זהו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רבי ואליעזר בן יהודה, ואחרינו, מה יהיה אחרינו?
אחרינו, קופמן, הללי וסהר עם הספורט.
שתהיו בריאים חזקים, תודה רבה.
אמן.